שלום, והיום בפרק האחרון בסדרה בת ארבעה פרקים בעקבות ספרה של רננה לויאני האמת חייבת להאמר, נשאל את השאלה איך אפשר להציל חיים וגם לצמצם את ההוצאה על הבריאות. ניסינו להבין מה מונע ממערכת הבריאות להיות טובה יותר, יעילה, וכל זאת בעלות נמוכה יותר. מדוע בית חולים בלוס אנג'לס הוציא בממוצע $104,000 על כל מטופל, בזמן שבית חולים בסן פרנסיסקו הוציא כמחצית מכך? ובאיזה מהם שיעורי התמותה היו גדולים יותר? מדוע משרד הבריאות הישראלי מסרב לאשר תוכנית להשפוזי בית שתצמצם את העומס של בתי החולים וגם תשפר את סיכויי ההחלמה של החולים, כל זאת מבלי שהממשלה תגדיל את תקציב הבריאות? מי מזהה בדיוק רב יותר גידולים סרטניים, הרדיולוגים המומחים או הבינה המלאכותית? וכיצד חברת התרופות רנבקסי ההודית מכרה תרופות שיש בהם שברי זכוכית? על כל זאת ועוד, האזנה נעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום רננה.
שלום תמיר.
אז אנחנו בפרק הרביעי שלנו ביחד, ואנחנו נדבר על מערכת הבריאות, שזה אולי הדבר הכי כואב, כי באמת זה עוסק בחיי אדם,
כן.
בסבל,
נכון.
בכאב,
נכון.
בנכויות, ו... יודעת, זה ממש מבאס, כל הנתונים שאת נותנת, את נותנת שלפעמים יש הגדלה של 1000% לעבור סיכוי לניתוח לעשרת שקדים, רק בגלל משהו כזה או אחר.
כן, בארצות הברית קל מאוד לאסוף נתונים, להשוות בין ערים, להשוות בין מדינות.
יש הרבה פעמים שיש, נקרא לזה, טיפול רפואי עודף, רק בגלל שרופאים רוצים להתפרנס, הם כל מפנים לניתוחים כאלה ואחרים, ניתוחי גב.
כן, בוא ניתן דוגמה, ניתן דוגמה אחת, נגיד בולטת. יש, בארצות הברית מעל גיל 65, המדינה מממנת, בעצם בתי חולים מבקשים המדינה, הם משלמים את הכסף, המדינה מעבירה להם כספים, אז אפשר קל להשוות בין מדינות, בתוך ארצות הברית. דוגמה, ראו שיש בית חולים, אני לא זוכרת, נגיד בסן פרנסיסקו, או במקום אחר, שהוא בממוצע מוציא על כל מטופל בשנתיים האחרונות לחייו, בערך $100,000. לעלות, ובית חולים אחר שבערך מוציא $50,000. הבית חולים שמוציא $100,000, השיעורי תמותה שלו גדולים ב-2-6% יותר מהבית חולים שמוציא פחות. אז בדקו החוקרים, והם גילו שעל כל 1,000 מטופלים של המדיקר, כל 1,000 מטופלים שמקבלים כסף מהמדינה, מעל גיל 65, יש כפול רופאים וכפול מיטות, בבית חולים שמוציאים בו $100,000 ולא $50,000. בעצם בית חולים בנה מגדלי אשפוז, העסיק אלפי מאות רופאים, אז הוא צריך למלא את החדרים האלה. אז אם יש לו רופא מטופל גבולי, אז אם יש לו מיטה פנויה והוא רוצה לקבל את התשלום, והמדינה ממילא משלמת, אז הוא ישפז אותו.
אנחנו הרבה פעמים יודעים, באמת במערכת הבריאות בישראל מנסים להילחם בזה, כמובן בפרופגנדה, ולא לא יודעים באמת באמצעים אמיתיים, אבל ששהות בבית חולים, לאנשים שהם גבוליים, לא אנשים שהם לגמרי חולים, או לאנשים בריאים, זה פשוט משהו שממית.
נכון, יש זיהומים בבתי חולים, יש, ככל שאדם מאושפז יותר ימים בבית חולים, כך הסיכון שלו לחטוף משהו מבית החולים הוא גדול. כמובן שאם אדם זקוק לזה, אז אנחנו נגיד, אין ספק שהוא צריך להיות מאושפז. אבל אם האדם לא חייב להיות בבית חולים, אז ההחלמה שלו, וכל ה-well-being שלו, ושיעורי החלמה טובים יותר בבית. יותר מזה, יש ספר של דוקטור אודי פרישמן.
העיקר הבריאות,
נכון.
בהוצאת צלע מאיר.
כן, נכון, ספר הזה, והוא כותב שם שהוא עכשיו, הוא עובד בחברת ביטוח פרטית, והם הציעו לבית, משרד הבריאות, לאפשר תוכנית של אשפוזי בית, שבן אדם משלם ביטוח.
ללכת עם ה-EKG, ועם כל הדברים האלה, ועם עמד לחץ דם, הביתה.
הביתה, ומדברים על זה שזה מוזיל את העלויות ב-30-40%, וזה גם משפר את שיעורי הישרדות של החולים. זאת אומרת, אין לדבר הזה חסרונות.
יש מה בובה.
נכון, מי מתנגד לזה? התוכנית אגב לא
תקלו בה.
נכון, למה הרופאים לא רוצים שתהיה מאושפז בבית, שאדם יהיה מאושפז?
פחות עבודה.
פחות מיטות, פחות רופאים, נכון. התוכנית שנה נמצאת בשולחן הדיונים, אף אחד לא נוגע בה. כי בסוף, מי מנהל את משרד הבריאות הישראלי?
רופאים.
נכון, והם רוצים בסוף שיהיה... עכשיו, הרופאים גם צריכים את הסקנה במסדרון. כי כשיש לך את הסקנה במסדרון, אתה אומר, בואו נגדיל את תקציב הרפואה. עכשיו, מגדילים את תקציב הרפואה, אבל חלק ניכר לאן הוא הולך? למשכורות של הרופאים. לא באמת להגדיל מיטות. 80% מהגידול בערך הולך...
לא להנגיד יותר MRI'ים, שנחכה פחות זמן לתור.
נכון, נכון. MRI'ים זה בחוק אגב, שאתה לא יכול מעל מספר מסוים של אנשים. אני חושבת שאחת הבעיות של העולם המודרני, זה עודף טיפול רפואי. זאת אומרת, יש לנו היום הרבה כסף, אנחנו חיים בחברת שפע, אז אנחנו רוצים שהרפואה תפתור לנו עוד ועוד בעיות, ובגלל שהמדינה מממנת את זה, זה לא עולה לאף אחד כסף, אז אנחנו מצפים שעוד ועוד תרופות, עוד ועוד דברים, עוד ועוד טיפולים רפואיים שפרו את מצבנו הבריאותי. אין ספק שאדם שיש לו דלקת ריאות חייב אנטיביוטיקה. זה לא שאלה בכלל. אבל לדוגמה באודו, שאנשים הולכים לרופא, לפעמים הוא מביא להם גם כן אנטיביוטיקה כשהם לא צריכים, סטרואידים שהם לא צריכים. זה גורם להם לתמותה גבוהה יותר. לדוגמה ניתוחי גב, ניקח את הדוגמה של ניתוחי גב. היום בארצות הברית עושים ניתוחי גב בעלות של 50 מיליארד דולר, יותר מתקציב הבריאות של כל מדינת ישראל. מחקרים, על מחקרים מראים שגב תחתון, כאבי גב תחתון, לא נפטרים בניתוחים האלה. אבל כשהממשל האמריקאי רצה לבטל את הסבסוד, את המימון שלהם של ניתוחי הגב.
ומה שזה כבר היה בפתח, הדבר הזה.
כן, נכון, הם עשו ועדה גדולה, היה שם רופא מומחה שבחן את כל המחקרים בעולם, וגילו שניתוחי גב לגב תחתון, הם יותר מזיקים מאשר מועילים, ועדיין כל הרופאים שעושים ניתוחי גב תחתון, הם מרוויחים איזה מיליון או 2 מיליון דולר בשנה. זה הגיוני. אם זו הפרנסה שלך, ואתה מרוויח מיליון או 2 מיליון דולר מניתוחי גב בשנה, ומחר הממשל האמריקאי מוציא שינוי תוכנית ואומר, אני מפסיק לממן את הניתוחים האלה, ואתה תרד ממיליון דולר או 2 מיליון דולר ל-500,000 דולר בשנה. אתה תעמוד על הרגליים האחוריות שלך.
אני פשוט לא מבין איך אותם אנשים מסוגלים לישון בלילה, כשהם יודעים שהם מזיקים לאנשים,
גורמים
לאנשים. לא, כי נגיד, הרבה מהמאזינים שלי עברו ניתוחים. וכולנו יודעים שאת ההרגשה של התלותיות, ושל הכאב והסבל, והפחד, יש אנשים שיש להם בעיים זריקות, וזה, כל הסבל הזה, אתה עובר בשביל שלא יקרה עם הגוף שלך כלום, או שאפילו זה יזיק לך, כי הרבה פעמים בניתוחים יש כל מיני כשלים, יש כל מיני הסתבכויות, יש פתיחה של כלי דם, יש קרישים בדם שנוצרים כתוצאה מהניתוחים האלה, יש הרבה מאוד מתח וחרדה אצל כל המשפחה הסובבת, ואתה יודע שאתה עושה זה בתור רופא, ושום דבר טוב לא יקרה מזה? לא יודע, אני לא הייתי מסוגל לישון טוב בלילה.
תראה, אנשים מספרים לעצם סיפורים. והרופא אומר לעצמו, הרופא זוכר, 10 מקרים שזה עזר להם. אתה בסוף, בשביל לדעת אם טיפול עובד או לא עובד, אתה צריך לקחת 50,000 בני אדם, להשוות במי שעבר טיפול לבין מי שלא עבר טיפול, ולראות את ההבדלים ביניהם. עכשיו, הרופא, אם הוא רק מנתח, וחלק מהרופאים וחלק מהמטופלים אומרים לו כל הכבוד, אז זה מה שהוא זוכר בראש שלו. בסוף, כדי, טיפול רפואי הוא לא נבחן מהחוויה שלך אישית, מסיפור אישי של בן אדם. נגיד שרוצים לבחון תרופות נגד דיכאון. צריך לבדוק מי שמקבל תרופת דמה, מי שמקבל תרופות נגד דיכאון, ומי שלא מקבל כלום. צריך לבדוק את זה אחרי חצי שנה, ואחרי שנה, לא אחרי 6 שבועות. אבל המטופל היחיד יכול להרגיש שהתרופה נוגדת הדיכאון, הצילה את חייו. הוא יכול להרגיש את זה, כי הוא לקח אותה, והמצב שלו השתפר. אבל בן אדם אחר לא לקח תרופה, וגם המצב שלו השתפר, כי מצב, בעצם הדברים האלה מצריכים חשיבה סטטיסטית. אז הרופא, בנקודת מבטו, יכול להיות משוכנע שהוא עושה טוב, ולאחז בסיפורים בהם המטופל הצליח, ולזכור אותה בצורה טובה יותר. אף אחד לא אומר לעצמו, אני קם בבוקר ועושה רע. אף אחד. אולי רק פסיכופטים גדולים. אבל הרבה אנשים קמים בבוקר ועושים רע, לא כי הם רעים. הרוע לא נעשה כי אנשים רוצים לעשות רע, הרופא לא רוצה להרע. אבל אם הוא רגיל, ויש לו משכנתה על הבית שלו, של 5,000 דולר, ויש לו את הקולג' של הילד שלו, שהוא משלם לו כך וכך, ויש לו את זה, והוא רגיל ללכת לחופשה פעם בשנה, הוא יספר לעצמו את הסיפור המתאים, כדי להמשיך באורח החיים שלו, ורוב בני אדם עושים את זה. כן. סליחה שאני אומר את זה בכנות, רוב בני אדם עושים את זה.
אחת ההתמחויות, נקרא לזה, פחות מעניינות שיש אצל רופאים, זה לא נוירולוג או קרדיולוג, אלא זה פשוט אבחון של תצלומים, כמו אבחון של תצלום של סרטן כזה או אחר, של MRI כזה או אחר, ואת מספרת בספר שבעצם AI עושה את זה ברמת דיוק של כמה 95%, ואילו בני אדם עושים את זה ברמת דיוק של סביב 30-40%.
נכון. היום יש יותר ויותר מחקרים שמראים ש-40% מהפעולות שהיום הרופא עושה, ואתה משלם לו עליהם כסף, אחת הטענות אומרים תמיד רפואה זה מקצוע עתיר כוח אדם, לכן אפשר להוזיל אותו. היום אנחנו יודעים, והיום הטכנולוגיה מתקדמת יותר ויותר, שהרבה מדברים שהרופאים עושים, לא צריך רופאים. אני אתן דוגמה, לדוגמה יש לך לדוגמה באמת קריאה של רדיולוגים שקוראים כל מיני, לדוגמה גידולים, אז הבינה המלאכותית יכולה, אלגוריתמים, יכולים לזהות טוב יותר למי כן, יכולים להציל חיים, זאת אומרת, במובן הזה, שלפעמים הרופא מתבלבל, ושולח נשים לטיפולים מיותרים, או לפעמים שולח נשים לקריטת שד, כשהם לא זקוקות לזה, והאלגוריתם יכול לחסוך מהנשים האלה את העוגמת נפש הזו, וגם כן בטיפולי עיניים, יש אלגוריתמים טובים יותר מהרופאים, למעשה מחקרים של ה-OECD מראים ש-40% מהפעולות שהרופאים עושים היום ידנית יכולות להתבטל, שזה דבר מטורף, שזאת אומרת שתקציב הבריאות יכול לחתך בצורה משמעותית. עכשיו אפילו שאתה הולך לרופא
משפיע... וגם לקבל יותר דיוק, יותר בריאות.
נכון, יותר בריאות והרבה יותר זול.
זאת אומרת, לא רק יותר זול, גם יותר זול וגם יותר דיוק וגם פחות ניתוחי שעה וגם פחות...
נכון, נכון. עכשיו, היום גם אוספים המון מידע. היום אתה יכול לאסוף הרבה, הרבה, הרבה מידע מכל העולם, אתה יכול לגלות יותר טוב מה, מה עוזר ומה לא עוזר. זאת אומרת, היום יש לנו יכולת טכנולוגית שלא הייתה לפני 20 שנה, שיכולה לאפשר לנו לתת לבני האדם טיפולים מדויקים וטובים יותר. אז זו דוגמה אחת ש, שהטכנולוגיה יכולה לשפר, יכולה, יכולה גם כן להוזיל את העלויות משמעותית, וגם יכולה כמובן להציל חיים. אפשר להציל חיים, אשפוזי בית יצילו חיים, טכנולוגיה, שילוב של טכנולוגיה אמיתי ברפואה יציל חיים, תן עוד דוגמה. דוגמה, הילד שלי היה לו איזשהו משהו שצריך אנטיביוטיקה. אז צילמנו לו את זה, והוא ישן הילד, והנו לרופא, והרופא אמר, תביאו אנטיביוטיקה כזאת. למה צריך לקחת כוח אדם של רופא, שאתה יכול לצלם את הצילום הזה, להכניס את זה למכונה, לאלגוריתם, אפילו ב-10 בלילה, אנחנו צריכים לחכות ל-8 בבוקר שהרופא להזמין אותו, לבזבז את זמנו, היקר, להכניס את זה לאלגוריתם, לסרוק את זה. אלגוריתם יגיד, מה הדבר הזה? ונגמר הסיפור, אינפיק לי אנטיביוטיקה, כי בסוף צריך אנטיביוטיקה, אלגוריתם יהיה אגב יותר מדויק מהרופא, הוא גם יכול לראות שבגן שלו, או בשכונה הזאת, באמת יש את הדבר הזה, ולהנפיק את ההמלצה, והנה חסכתי זמן לרופא. נגיד נשים בהיריון הולכות לרופאים, מה הרופאים עושים? מסתכלים על המדדים שלהם ואומרים X, Y, Z. למה שנשים לא יעשו את הבדיקות האלה? ורק אם יש בעיה, המערכת התריעה, תלכי לרופא שלך, ואחרת לא צריך רופא, צריך אחות, צריך סתם בן אדם שישב איתך.
גם סתם נוסעת, לוקחת חנייה. מחכה בתור,
נכון,
נחשפת למחלות.
נכון, בשביל כלום, אתה עושה בדיקות דם, יש הרבה, נגיד, אני מכירה מישהי שיש לה נגיד נשאות של משהו, אז כל שנה הולכים לנפרולוגית המומחית, מבזבזים את זמנה. עכשיו, כל עוד המדדים עומדים במשהו מסוים, אתה מכניס את זה למערכת, המערכת עושה וי, עושה ירוק, תמשיך ככה, למה לבזבז את זמן הרופא? אבל הרופא על הדבר הזה מרוויח הרבה, תכף אני עוד דוגמה אחרונה בדבר הזה, שפשוט מסעיר אותי, טיפולי פוריות לדוגמה. הרופא אומר איזה מינונים של הורמונים לקחת. ויש רופאים מוכשרים בזה, לדוגמה דוקטור איתי ברחבה, הוא רופא מאוד מוכשר לפוריות, והוא אומר, הוא בודק את הבדיקות דם, את הזקיקים, ואומר, כך מינונים מדויקים, אני חושב שהוא רופא מצוין. יש רופאים שסתם נותנים לך, האם בינה מלאכותית לא הייתה יכולה לקחת את הבדיקות דם של אותה אישה, את הזקיקים, את האוטוסן, ולהגיד, בוא נגדיל את התרופה הזאת, בוא נקטין לה, המינונים האלה הם קריטיים למספר הביציות שבסוף יוכלו לשאוב ממנה. ויש רופאים שהם לא כל כך מוכשרים בזה. למה לא לתת לכל הנשים בישראל את הרמה של דוקטור איתי ברחבה, במחיר עלות אפסי? בטכנולוגיה מתקדמת, יש לנו טכנולוגיה היום בכל דבר. עכשיו, זה דבר אחד. דבר שני שאני רוצה להגיד, היום כל רופא צריך ללמוד 7 שנים, ואחרי זה לעשות התמחות. למה מנתח לב, או יש מקצועות שבאמת אולי צריך התמחות של 7 שנים? למה לדוגמה רופא גניקולוג, לצורך העניין, שעושה שאיבת ביציות, אוקיי? אני לא מבינה גדולה, אבל שאיבת ביציות באופן כללי, לא נראה לי שצריך ללמוד בשביל 7 שנים, או 14 שנים.
מה, זה כאילו טכני?
כן. זה לא פעולה מאוד מאוד מסובכת כמו ניתוח לב פתוח. בוא ניקח את רופא המשפחה, אוקיי? בוא ניקח אורתופד שעושה דברים פשוטים, אני לא אומרת. יש לדוגמה בעוד ובית חולים שעושים המון ניתוחים, ניתוחי לב. יש להם שיעורי הצלחה מדהימים יותר מארצות הברית. הם אומרים, כמו שאתה לא צריך לקחת מהנדס אלקטרוניקה או מהנדס מכונות כדי לתקן את המכונית שלך. יש פעולות פשוטות של הלב שאתה יכול לקחת מישהו שלימדת אותו 2 שנים, שאתה יכול לשחרר את הרופא לדברים מתקדמים ומסובכים, ויכול להיות שיש רופא שיכול לתת לך אנטיביוטיקה בלי שהוא למד 5 שנים, ודברים מסובכים, בוא ניקח...
או מישהו שיכול לפתוח וריד.
נכון, לפתוח וריד, אוקיי.
זה אז... מיומנות, זה לא משהו שקשור להבנה כוללת של מערכת העצבים בגוף.
נכון, נגיד וריד. אולי גבס פשוט יכול לעשות מישהו שלמד 2 שנים, גבס מסובך, ניתוח בקף זה, מישהו יותר מתקדם. יכול להיות שבגניקולוגיה, שאיבת ביציות, יהיה רופא מומחה, נגיד אם יש למישהי קושי, יש קושי מסוים, הוא יהיה ישלוט, יהיה לו שם עוד 3-4 אנשים, שהם למדו 2-3 שנים, התמחו רק בדבר הזה, הם לא רופאים, אבל הם יודעים לעשות שאיבת ביציות. אתה יכול להוריד את העלות של טיפולי פיריון בשיעורים אדירים. עכשיו, רפואה, יש המון דוגמאות לדבר הזה. דוגמה היום בישראל, הרופאים לא מוכנים שיפרסמו בכל מחלקה את שיעורי התמותה מהניתוחים. הנה, אז
את כותבת שבשנת 99, מנכ"ל משרד הבריאות רצה לעשות סקר בשביל לוודא מה המחלקות הכי בעייתיות שבהם שיעורי התמותה גבוהים בהשוואות למחלקות מקבילות. אבל ההסתדרות הרפואית...
מה קרה בהתחלה? לפני כן ב-96.
כן, אז גילו שבוולפסון היה קטסטרופה.
ומה קרה לוולפסון? כשגילו שהחולים מתים על שולחן הניתוחים סתם.
אנשים עזבו אותם.
ואז מה קרה? הם השתפרו, נהיו מחלקה טובה.
כן, בסוף הערס היצירתי הזה גורם לאנשים להשתפר, כי רועדות להם הברכיים, ואומרים, אוקיי, אנחנו חייבים לעשות משהו.
נכון, ומה קרה מ-99 עד היום?
אתה ממש בוחן אותי לזה, על הספר.
לא, התחלת לקרוא, אז רציתי להחזיר לך את
ה... לא, אני צריך, מותר לבחון אותי, שאני קראתי את הספר כמו שצריך, אחרת איך אני יכול לראיין אותך. אז באמת, ההסתדרות הרפואית החליטה שהיא מפעילה לחץ אדיר על משרד הבריאות, כדי שהוא ימנע את פרסום הנתונים לגבי כל מחלקה ומחלקה ספציפית. בעצם מה שלא יגרום לכאב ברכיים הזה ולברכיים לרעוד, ולהשתפרות הזאת לאחר מכן. כלומר, בלי חשיפה של האמת, שוב, אנחנו כאן הולכים אחרי ג'ורדן פיטרסון, בלי חשיפה של האמת, מאוד קשה להשתפר. מאוד קשה לקחת את עצמך בידיים, ובאמת היום אנחנו לא יכולים לדעת מה האחוז תמותה בכל מחלקה ומחלקה, אלא רק באופן כללי, של כלל המחלקות, אז איך זה עוזר לי?
נכון, אתה לא יכול...
זה לא עוזר. וזה הכל בגלל ההסתדרות הרפואית, שהיא פועלת בדיוק כמו ארגוני המורים, שהיא לא רוצה שידעו מה האחוז הצלחה של כל מחלקה ומחלקה. אני מאוד הייתי שמח שכל מדינת ישראל הייתה יכולה לפתוח את אמיר דורטל, ולראות מה אחוזי ההצלחה של התלמידים שלי בבגרות, וכן הלאה לגבי כל שאר המורים, אבל משרד החינוך מסתיר את זה, בגלל לחץ מהסתדרות המורים, וארגוני המורים וכל ההסתדרות האלה.
בסוף כל התחומים בחיינו שהשתפרו, השתפרו תחת לחץ. הייטק משתפר...
בשקיפות.
בשקיפות, כן, תחת לחץ.
אבל תראי, בסופו של דבר, את כאילו יוצאת פה נגד הקשר הזה בין המדינה להסתדרות, ואת אומרת, בסופו של דבר המדינה מסתירה מאיתנו מידע וכל הדברים האלה, אבל בלי המדינה, מי יפקח על כל התהליך הייצור הזה, שנגיד של התרופות, מי יפקח על יצרניות התרופות, אנחנו יודעים שה-FDA מונעת הרבה מאוד תרופות רעילות ותרופות בעתיות מיליות מיוצרות, תרופות שהן לא יעיל...
היום ה-FDA מאשר תרופות, 20% הנתונים הם כאלה שה-FDA אישר בעשורים האחרונים הרבה מאוד תרופות שבסוף החזירו אותם, שבסוף הוציאו להם אזהרות חמורות, שבסוף... ה-FDA אישר הרבה מאוד
אבל תרופות. הוא מאוד קשוח.
הוא לא מאוד קשוח.
בדרך כלל באים ואומרים ביקורת כנגד ה-FDA, אתה יותר מדי קשוח.
זה בשנות ה-70. אני אגיד לך משהו שהוא קצת עצוב, שהרבה פעמים אנשים לא מתקדמים מילטון פרידמן. מילטון פרידמן כתב בשנות ה-70, שנות ה-80, שזה בסדר, הוא כתב משהו על ה-FDA, שהיה נכון, בעבר ה-FDA היה מעכב, היה לוקח לו הרבה זמן והכל. ה-FDA של שנות ה-2000, הוא FDA אחר לחלוטין. אבל אין ספרות ליברלית שעקבה אחרי השינוי הזה. אז כולם עדיין אומרים, ה-FDA מעכב תרופות, ה-FDA כבר לא מעכב תרופות, אבל ה-FDA היום זה משהו אחר, ויש לו בעיות אחרות.
אוקיי, אז ספרי רגע על הבעיות שלו, ועל בעצם מול מה אנחנו מתמודדים היום, שוב, בתקופת הקורונה, הרבה מאוד נחשף, שהם אפשרו בעצם, או חייבו, אנשים להתחסן כנגד הקורונה, למרות שזה אולי החיסון מאוד חדשני, ומאוד מסוכן.
היום יש מדינות שעשרות, שווייץ לדוגמה, היום אומרת, שאם רופא מחסן לקורונה, זה אחריות עליו. היום לדוגמה, במדינות כמו סקנדינביה בחלקן, אסור לחסן צעירים תחת לגיל 30. היום בפלורידה, המלצה היא לא לחסן צעירים לקורונה. תינוקות בישראל, למרות שה-FDA אישר את זה, 17 תינוקות חוסנו, לא יותר. אז הציבור הישראלי מבין משהו שה-FDA לא מבין. אבל צריך להגיד על ה-FDA, נגיד, שניים, שלושה דברים. אז בואו נדגים את זה באמצעות שני סיפורים. אוקיי? שני סיפורים. נתחיל עם רן בקסי, שזו חברה אודית, שהתחילה לייצר תרופות, בעיקר תרופות גנריות. זאת אומרת, היא לא ממציאה תרופות חדשניות, אלא לוקחת תרופות כבר קיימות, אחרי שעובר 7 שנים ואין להם פטנט.
כן, כמו חברת טבע.
כן, חברת טבע יש לה גם תרופות עם פטנט. כן, אבל מעט. כן, נכון. עכשיו יש שם הבחורצ'יק שכתב אימייל ל-FDA ב-2005, והוא אמר להם, תקשיבו, עובדים עליכם בעיניים. בעצם מה שעושים כדי לבדוק שהתרופה הגנרית היא טובה, בודקים כל תרופה גנרית, לבדוק שהיא עומדת בנורמות מסוימות כמו התרופה המקורית. אז בחירי הרנבקס היו נוסעים לאירופה, לארצות הברית, לוקחים את התרופה המקורית, של נגיד חברה אמריקאית פייזר, לא משנה, אני לא זוכרת את החברה המקורית, ומביאים אותם איתם, כשעושים בדיקה של איכות, הם לא בודקים את התרופה שהם עשו, שהם ייצרו אצלהם את התרופה הגנרית, בודקים את התרופה המקורית, אז ברור שהיא תעבור את המבחן.
נגיד, אותו דבר, לא, בשביל לבדוק אם גבינת 5% של תנובה היא באמת 5%, באים, מזקקים אותה, בודקים שאכן יש שם 5% שומן.
נכון.
ובאמת 4% חלבון, ואני לא יודע מה.
נכון.
אז במקום שתנובה בן צריך לעמוד בבדיקות איכות, אז יקנו טרה, יגידו טרה מייצרים כמו שצריך, אנחנו עושים פויל שטיקים. רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים, שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר להתראות.
נגיד טרה קיבלה אישור מה-FDA, אמרו טרה את אחלה, את עומדת בקריטריונים. עכשיו באה תנובה, רוצה גם כן להיכנס לקריטריונים. היא מייצרת 5%, היא מפחדת שהיא תיקשל במבחן. שלא יגידו לה זה לא 5%, זה 3%, היא לא יודעת איך לייצר את הגבינה הזאת טוב. לוקחת את של טרה, שמה את זה על השולחן, מורידה את העטיפה של טרה, זרוקת על הפח רחוק, ואומרת, הנה, זה גבינה שייצרתי. קשה לדעת שזה לא גבינה שייצרה, שזה של טרה בכלל ולא של תנובה.
אם הדברים משווקים לארצות הברית, למה לא פשוט לוקחים את התרופות שמשווקות לארצות הברית, קונים בכל מקולת, ובודקים.
כי בסוף, לא, כי אתה רוצה לפני שאתה, כשהתרופה כבר מגיעה, אתה מאשר אותה קודם, אתה מאשר אותה במפעלים.
אבל לא עושים בדיקות
לא
קבועות?
לא עושים בדיקות קבועות. באים לאשר, עושים, גם לפעמים החברה בעצמה עושה את הבדיקות איכות, היא צריכה, יש לה פרוטוקולים שהיא חייבת לעמוד בהם. אז היא צריכה לעמוד בפרוטוקולים האלה, ואז היא מקבלת אישור. מרגע שהיא קיבלה אישור, גם לא בודקים אותה. אבל בשביל לקבל את האישור, אז היו הולכים הבכירים, מביאים מזוודות מלאות תרופות מקוריות מארצות הברית ואירופה, עוברים, עושים עליהם את המבחנים, לא על התרופות שהם המציאו, שהם כאילו עשו אצלהם, ואז הולכים לארצות הברית. הוא סיפר את כל הסיפור הזה. לא קרה כלום.
במייל הנורא הזה.
במייל, כן, הוא שלח להם מייל. אגב, הוא בסוף קיבל איזה 50 מיליון דולר. בסוף, כאילו, כי קצו אותם.
מגיע לו?
נכון, בחצי מיליארד, ועד היום לא יודעים איפה הוא מתגורר, כי הוא מפחד על חייו. אבל
זה סיכן את עצמו.
כן, כן, הוא לא יודעים איפה הוא נראה ואיפה הוא מתגורר. עכשיו, 5 שנים זה המשיך. ומה שקרה, בואו נספר את הסיפור, שבסוף, תרופה שמאוד נמכרת בארצות הברית ללחץ דם או לקולסטרול, היה בה שברי זכוכיות. וכשראו את השברי זכוכיות, אז בסוף, בסוף, התחילו להגיע יותר לעומק. עכשיו, בהתחלה אמרו, בסדר, נשלח שליחים מה-FDA לבדוק את המפעלים. הם היו מודיעים
אמריקאים מסודרים, אומרים, נגיע עוד שבוע.
לא, בארצות הברית, כשאמריקאים הולכים למפעל, הם לא מסודרים. הם באים בהפתעה ביום שישי, קופצים על הגדר, הנה, אנחנו פה בארצות הברית, בודקים את המפעל שלכם של התרופות. בעודו הם היו מודיעים מראש. העודים היו יודעים, היו מסדרים, היו שורפים דברים, היו מסתירים דברים, היו עושים מה שצריך לעשות. בסוף, בסוף האמריקאים, כשבאמת כבר נהיה שערוריה ופורסם בחדשות שיש שברי זכוכית, שלחו בהפתעה שני בוחנים. היו גם שולחים לפעמים בוחן עודי. הכינוי שלו היה שהוא תמיד היה מאשר את כולם, היה חבר של כולם, מאשר את כולם, בכוונה היו שולחים אותו, לא רצו, לא. בסוף שלחו שני בוחנים שהגיעו בהפתעה, ואז התבררה הטרגדיה שיש שם נחשים על זה שיש זיהום, הוציאו איזה 400-500 מכתבי הזערה, סגרו כאילו חלק מהפסים, אבל זה אחרי 5-6 שנים שאנשים לפעמים קיבלו תרופות לא טובות, ויש סיפורים על קרדיולוגים שמספרים שהמטופלים שלהם פתאום נהיה להם בעיות, שקיבלו השתלת לב, או המצב שלהם היה יציב, לקחו תרופות של רן בקסי, והמצב שלהם ידרדר. רק אחרי בערך 6 שנים, בסוף בסוף הרשיעו את החברה, והיום החברה קרסה.
אחרי שהרבה אנשים מתו.
נכון, אחרי שאנשים מתו, ולמה זה קרה? בסוף כבר לא היה אפשר להסתיר את זה. כשהציבור כבר ראה שברי זכוכיות, נהייתה שהאוריה, FDA לא יוכל לשתוק. אגב, ב-2016...
עכשיו, זה מה שגם סימנתי בספר. ואני רגע אקריא את הדבר הזה, כי זה מחריד, ואולי מראה את הכשל הכי גדול של ממשלה, ואולי גם של ממשלות אחת עם השנייה. בשנת 2016, ה-FDI נכנע ללחץ שהפעילה הממשלה ההודית, וקבע שמעתה ואילך יש להודיע מראש למפעלים בהודו, על ביקור של הפקחים למרות ההצלחה של הביקורים הפתאומיים, ואני אוסיף, בגלל ההצלחה של הביקורים הפתאומיים. בעצם כשממשלה אחת מדברת עם ממשלה אחרת, זה כבר אינטרסים בינלאומיים, זה כבר אינטרסים גיאו-אסטרטגיים, זה אינטרסים שלא נוגעים אליי, לתמיר דורטל או לרננה, שרוצים לקבל תרופות טובות, אלא זה אינטרסים יותר גדולים, מקריבים אותי ואותך עם תרופות רעילות אולי, בשביל לשמר על יחסים טובים בין אמריקה להודו. אבל שתי חברות פרטיות לעולם לא היו עושות הסכם מושחת שכזה.
נכון. ואני אגיד עוד דברים, בסוף חברות תרופות בעצמן, אין מבצעות את המחקרים ואין מגישות ל-FDA. עכשיו, חברת תרופות, אם יש לה עשתה 10 מחקרים, ושישה לדוגמה, הוכיחו שהתרופה היא לא טובה, היא יכולה להגיש רק את 4. היא חייבת לתת את כל המסמכים, אבל להתייחס רק ל-4 מחקרים שהם טובים יותר. תן עוד דוגמה אחת, שהיא דוגמה מוכחת, עד היום דוגמה, תרופות נוגדות דיכאון, רובן גורמות לאנשים צעירים להתאבדות. הן מובילות לשיעורי התאבדות גדולים יותר.
דווקא את הצעירים.
כן, ככל שבדם צעיר יותר, סיכוי גבוה יותר. עד גיל 40 בערך. וזה אגב כתוב היום באתר של FDA, אם היום תיכנסו לאתר של FDA, תעשו חיפוש על אנטי דיפרשן, אתם תמצאו את ההזרה הזאת, זו הזרה שעד היום קיימת ונמצאת שם, ולהוציא תרופה אחת, זה מגדיל ב-100% את השיעור, את הסיכוי להתאבדות, תרופות נוגדות דיכאון. התרופות האלה אושרו ב-1998, כשה-FDA סוג של ידעו את זה, כי היו להם מחקרים. בסוף ב-2003-2004, הורים של ילדים שלהם התאבדו, הלכו לבית המשפט האמריקאי, דרשו לחשוף את כל המסמכים, אז התברר שה-FDA כבר ידע את זה, העלים את זה, ורק אחרי שההורים המסכנים, יש את השמות שלהם, הוא חשף את זה לתקשורת. בעצם אנשים, אני אגיד על זה משהו, אנשים חושבים שה-FDA הוא אחראי מספיק כדי להגן עליהם. אבל ה-FDA זה בסך הכל בני אדם. עכשיו, בני האדם האלה שיושבים ב-FDA מופיינים בכמה דברים. דבר ראשון, יש להם לחצים פוליטיים מצד הממשלה האמריקאית.
הנה, כמו מה שאמרנו עכשיו.
כמו מאודו. או אפילו מתוך
הפוליטיקאים
שמקבלים תרומות ורוצים לאשר תרופה מסוימת במהירות, הם לא חופשיים אינטרסים. דבר שני, יש מה שנקרא דלתא מסתובבת. רבים מבחירי ה-FDA מסיימים את עבודתם ב-FDA והולכים לעבוד בחברות פרטיות. מדובר, אני עשיתי פה מחקר שבערך 50% או משהו בסגנון הזה,
57% מי שעזבו את
ה-FDA. 57% מי שעזבו את ה-FDA, הלכו בסוף לעבוד אצל חברות התרופות, אז ברור שהם יקלו עם חברות התרופות בשנים האחרונות, לפני שהם רוצים לחפש עצם קריירה אחרת.
כדי לקבל את מצנח הזהב.
כדי לקבל את מצנח הזהב. ובסוף אין להם אחריות. FDA, אי אפשר לתבוע אותם על כלום. גם אם יתברר שהם עשו ברשלנות XYZ, אתה לא יכול לתבוע אותם, אין להם אחריות
אפילו אישית. עובד ספציפי.
עובד ספציפי, או את הארגון, הם יכולים לעשות מה שהם רוצים. עכשיו, בסוף מדובר, הרופא אגב, שהוא מקבל את האישור של FDA, הוא אומר, אוקיי, FDA אישר, הנה, אני יכול לסמוך על זה. אבל איך FDA מאשר? FDA מאשר על סמך מחקרים שנועלו על ידי חברות התרופות. FDA בעצמו לא מנהל מחקרים. הוא לא עושה מחקרים. הוא מקבל את המחקרים שנועלו על ידי חברות התרופות. עכשיו, הוא אומר לחברות התרופות, שאתם עושים את הסטטיסטיקות, ששני ביוסטיסטיקאים יעשו אותם בנפרד. אבל שני ביוסטיסטיקאים יכולים לשבת שולחן ליד שולחן. ועושים את זה הרבה פעמים גם בעודו את הסטטיסטיקות האלה, כי זה יותר זול, הביוסטיסטיקאים העודים זולים. אז הם יושבים דסק טו דסק, הם יכולים לתאם ביניהם את הסטטיסטיקות. ועל סמך המחקר שמגיע ל-FDA מחברת התרופות, כשחברת התרופות מבצעת מחקר, יש 200% סיכוי יותר שהתוצאות ייתו לטובתה. ויכולה גם לגנוז דברים שלא מוצאים חן בעיניה. חברת תרופות אגב עשתה מחקר לדוגמה על תרופות מתחרות, זה הרבה הם עושים, על תרופות מתחרות, אם יש תרופה מאוד זולה, שכבר אין עליה פטנט, וחברת תרופות מוצאת תרופה חדשה שיש עליה פטנט ויקרה, היא מנסה להוכיח שהתרופה יותר טובה מהתרופה הישנה.
ולכן צריך לאסור על התרופה הקודמת או משהו כזה.
או לאסור, אפילו לא לאסור, פשוט לשכנע את הביטוח, לשלם על התרופה היקרה. אז לפעמים רואים, אז הם פרסמו פעם מחקר גדול, שאחרי שישה שבוע, אחרי חצי שנה, יש יתרון לתרופה החדשה. אבל אם מחכים שנה, מגלים שיש יתרון התרופה הישנה, וזו תרופה שלוקחים אותה עשרות שנים. אז בעצם חברות התרופות יש להם הרבה משחק, במתי נגמר הניסוי. אם אני ממשיך את הניסוי עד חודש, יכול ש... נגיד תרופות נוגדות דיכאון, שש שבועות ראשונים, יש יתרון לתרופות נוגדות הדיכאון.
מה, שיש אופוריה, שיפור במצב?
שיפור מצב רוח, יותר טוב בהשוואה למי שלא לוקח תרופה, או למי שלוקח תרופת דמה. 5 שנים אחר כך, דווקא מי שנוטל תרופות דיכאון, המצב שלו בדרך כלל יותר גרוע ממי שלא נטל תרופות דיכאון. כי בסוף המוח מתרגל לחומרים שנכנסים לו. זה גם אומרים פסיכיאטרים בכירים.
כמו נגיד זכייה בלוטו, ביום, יומיים, שלושה, שבועיים הראשונים, אתה בהיי, ואז רק אתה אומר שנייה, איך אני נהל את כל הכסף הזה? אתה נכנס לחרדות הישנות של פעם.
נגיד תרופות דיכאון אפילו ממש משנות את המוח במודיעה מסוימת, אתה צריך מינונים הולכים וגדלים. זה אחת הבעיות של תרופות דיכאון, שאתה זקוק למינונים הולכים וגדלים של תרופות דיכאון, ולכן מחקרים מראים, זה לא אני אומרת, אפילו מי שערך את ה-DSM הרביעי או השלישי, אלן פרנסיס, שהוא פסיכיאטר, שיצא לפנסיה, כתב את האמת, רצה להתוודות על חייו, והוא אומר מפורשות ש-95% ממי שנותנים להם נוגדי דיכאון, זה לא באמת יעזור להם. אבל חברת התרופות מסיימת את הניסוי שלה בשישה שבועות, ומגישה את המסמכים, ותקבל עליהם אישור, למרות שאתה כאדם לא לוקח תרופה לשישה שבועות, אתה עכשיו יש לך חיים ארוכים של 5 שנים, של 10 שנים. אז בעצם ה-FDA מסתמך על חברות התרופות, ואז הוא יכול לאשר או לא לאשר, כשבחירי ה-FDA יודעים שמחר הבוקר הם הולכים לעבוד אצל חברות התרופות, הרופא אין לו הרבה אחריות, מהסיבה הפשוטה שה-FDA אישר, אז בעצם האדם לוקח תרופה, הוא מתלהב, אומר, התרופה באה לעזור לי, אבל זה הליך של אף אחד אין אחריות אישית. עכשיו, ברגע שיהיה דוגמה ארגון פרטי שמאשר תרופה, אם יתברר שהארגון
הזה... ויהיו הרבה ארגונים כמובן מתחרים
אליו. מתחרים, נגיד אפילו 2-3. מספיק שארגון אחד אישר תרופה ומתברר שהוא הוביל למוות של אנשים, וכמובן שיהיה אינטרס לארגון המתחרה להגיד, הארגון הזה טעה באישור שלו.
כן, ויזכור את התקשורת, ויביא נכון, פאנליסטים וכו.
אז אתה בית האימון שלך. עכשיו בסוף תרופות צריך אולי כוכבי דירוג, כמו מכוניות. בשונה מ... תראה, לתרופות...
בשונה יש... מבינארי, כן, לא.
כן, נכון. תרופות יש להם תופעות לוואי. אין מה לעשות, כל תרופה יש לה תופעת לוואי. אדם שיש לו סרטן, בוודאי אתה אומר לו, עם כל תופעות הלוואי, תציל את חייך. אדם שיש לו כאבי גב תחתון, נגיד לו, תעשה ספורט, תיקח, תעשה פיזיותרפיה, כנראה תופעות הלוואי של הניתוח לא שוות לך. בסוף זה כל עניין של שיקול, של עלות מול תועלת. עכשיו, בסוף יש תרופות שהן יותר בטוחות, יש תרופות שהן פחות בטוחות, יש תרופות שהן חדשות, ואתה צריך לנהוג איתן בזהירות ב5 שנים הראשונות, כי בסוף ב5 שנים הראשונות מתגלות יותר תופעות לוואי, כי קשה באמת לזהות את הכל. אישור של תרופות זה דבר מסובך. אישור של תרופות זה דבר מסובך. אישור של תרופות בעידן שבו אנשים לוקחים הרבה תרופות, נגיד 2-3-4 תרופות, זה עוד יותר מסובך, כי תרופות מתנגשות אחת עם השנייה. אז צריך בדבר הזה תחרות. וכשהמדינה אחראית לזה, ויש לך שרשרת של אנשים שאין להם אחריות, עלולות להיכנס לשוק תרופות לא טובות, עלולות להיכנס לשוק תרופות חדשות שאין
לא,
להם...
לא, נכנסות, ממש.
נכנסות, כן, נכנסות לשוק.
זה עובדה.
נכון, זה עובדה, נכנסות. הן יקרות, לפעמים מוכרים סתם תרופות חדשות שאין להם תועלת. בדבר הזה, צריך אנשים שיש להם אחריות, שבן אדם יודע שאם הוא יישב ונתן למשהו 5 כוכבים, וזה 3 כוכבים, מחר אתה לא תסמוך עליו יותר. צריך אנשים שרועדים, צריך אנשים שמפחדים בלילה. ה-FDA לא מפחדים בלילה. הם לא ישלמו שום מחיר על טעות הכי גדולה שיש, והם טעו לאורך הדרך. אני לא הכנסתי, יש המון, את התרופה להרזיה לדוגמה, שהם קידמו, שהם אישרו אותה, תרופה להרזיה,
איזה? משהו כולם לוקחים היום?
מי, אני לא זוכר את השם שלה, ובסך הכל היא מובילה להורדה של 2-3% במשקל, ואישה קלה, יש אישה שהלכה להתחתן, לקחה את התרופה הזאת, רצתה להיכנס לסמלה, בסוף קיבלה איזה מחלת לב, או איזה שבת, שבסוף היא מתה, והיא לא התחתנה. סיפור, אני לא זוכר את השם שלה, כתבתי אותו בסוף, בגרסאות הקודמות של הספר, פשוט הלכתי, רציתי להביא בספר רק מחקרים מבוססים,
ולא סיפור אחד, סיפור שני.
כן, רציתי להביא מחקרים ועושים שהיום ה-FDA מודה, רנבקסי מודים, כולם מודים שהייתה שם טעות. הסיפור של הנוגדי דיכאון לצעירים, שזה מגביר אובדנות, יש על זה מחקרים, תרופה בשם רזולין, שאושרה לחולי סכרת והגבירה מוות מקריסת כבד, ואסרו עליה באנגליה די מהר, ובארצות הברית איזה 3 שנים עוד המשיכו לגלגל אותה, אלה מחקרים די מבוססים. יש הרבה מחקרים על תרופות, צריך אנשים שמפחדים, צריך אנשים שורדת להם היד, והיום אני חושב שה-FDA לא יכול לבצע את המשימה הזו.
אז אנחנו בעצם צריכים אולי יותר להיזהר, לפני שאנחנו לוקחים תרופות, לפני שאנחנו מקבלים המלצה מרופא, לגגל, להיות אזרחים אחראים, לראות אם יש איזשהו מחקר.
הייתי סולח את הרופאים, אני לא אומרת שבן אדם צריך לגגל בעצמו, ויש כל מיני סוגים של רופאים, יש רופאים שהם יותר אגונים לדעתי.
מה, ולשאול שאלות טובות את הרופאים?
יש רופאים שהם יותר אגונים, ונגיד יש רופא שהוא לפעמים ממליץ פחות, יש רופאים שיותר דוחפים, יש רופאים שפחות דוחפים. אני לא אומרת לבן אדם בעצמו לקבל את ההחלטות שלו, אלא אם כן הוא השקיע המון המון זמן. אני אתן לך רק דוגמה אחת קטנה שהיא גם כתובה בטוויטר, יש את דוקטור אבשלום קרמל, שהוא לדוגמה עכשיו קיבל התקף לב, והוא המליץ לו על סטטינים, והוא בעצמו קרא המון המון ספרות מחקרית, ובסוף הוא הגיע להחלטה שבשביל האיכות חיים שלו, התועלת של התרופה היא יותר נמוכה מהזה שלה. אז הוא באמת יודע לקרוא הרבה מחקרים מגוונים ושונים, יש כל מיני סקירות, יש כל מיני רופאים, זה תחום מאוד מסובך, אני חושבת שהדבר שהכי צריך לקרות, שיהיה למישהו אינטרס להגיד את האמת ולחקור את האמת. היום אין, זה תחום שצריך בו המון המון מחקר, כי יש טיפול רפואי שיכול להיות מצוין, ויש טיפול רפואי שלא, אתה צריך בשביל לדעת אם הוא כן או לא, לאסוף הרבה נתונים בצורה נקייה. והיום אין מי שאוסף נתונים בצורה נקייה. כי לחברות התרופות יש את האינטרס שלהן. ל-FDA הוא גוף שבסך הכל קורא מחקרים של אחרים ומביא עמדה. אם אחר אתה היית משלם יותר לרופא שלך, או משלם יותר לחברת ביטוח, שיש לה, או משלם לגופים מסוימים שנותנים אישור או לא נותנים אישור, אז לגופים האלה יהיה אינטרס אמיתי להגיע לחקר האמת. וחקר האמת זה מסובך. אתה צריך אבל מישהו שבאמת רוצה להגיע לחקר האמת בדבר הזה. אני חושבת שתמיד אני, הגישה שלי היא לחפש רופאים בגדול, שהם פחות פושים, שהם פחות דוחפים לטיפולים רפואיים. אני מרגישה שהסכנה הגדולה שלנו היום זה יותר טיפול רפואי עודף מאשר היעדר טיפול רפואי, ואני הולכת לרופאים, אם כל הרופאים אומרים לך לעשות ניתוח, אז תעשה ניתוח. אם רופא אומר לך X, Y, Z, אם רופא אומר לך, אני הייתי אומרת לשמוע כמה חוות דעת, והייתי הולכת לחוות דעת של מי שפחות פושי, מי שיותר, זו דעתי האישית, כאדם.
אוקיי, אז בשביל שאר הפתרונות, שבאמת צד אותם בספר, על סמך דברים ככה מוסמכים, ועל סמך ההנחות יסוד שהנחת לאורך הספר, אני ממש ממליץ לקנות את הספר, האמת חייבת להיאמר, גם הקמת אתר בשבילו, בשביל לשווק אותו, את עושה בסגנון עמית סגל וחנך דאום, הוצאה עצמית, בהצלחה רבה.
תודה רבה, תמיר, שמחתי מאוד לדבר איתך.
בכיף.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.